שפחים אדויה, עם הצילים ימשות לאבא, נחמה ולבנה, ידויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, ולימי יחנה, ולאחה גישנה, כגן של נתאה, ולימי יחנה, ולאחה גישנה, כגן של נתאה, ומתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תורה. אילם גורו רתנן דרכה מריאת הימים. אנחנו נפתח במדיטציה. שבו בתנוחה נוחה. תנו לעיניים לעצם. ולגוף לשקוע בדממה. התמקדו בנשימה למשך כמה דקות כדי להרגיע את התודעה. תוך שאתם מתבוננים באוויר הזורם החוצה ואז פנימה לתוך הגוף. מדיטציה היא מדיטציית ארבעת הצעדים על ריקות של קדרבג'ה. בצעד מספר אחד, דמיינו את החדר שאתם יושבים בו. ראו בעיני רוחכם את כל מה שנמצא בחדר. מה תלוי על הקירות? ראו את השולחנות. וריהוט אחר שיש כאן, כל הפרטים בחדר. סירקו היטב את החדר מקצה לקצה, תוך שאתם מנסים להחזיק כמה שיותר פרטים בתודעתכם. הביטו בכל הדברים האלה כפי שאתם רואים אותם בדרך כלל. צעד מספר 2. כעת הביטו בחדר ובמה שיש בו בתודעה תבולה בבורות, כאילו שהדברים שבחדר קיימים שם מצד עצמם מכוח טבעם העצמי. זוהי הגקצ'ה, הדבר הבלתי אפשרי שלעולם לא יכול להתקיים. ייצרו כאן לכמה דקות ונסו לתפוס את הראייה השגויה שאתם תמיד מחזיקים בה במשך כל דקה משעות היום. מה פירוש לחשוב שדבר מסוים הוא בעל קיום עצמי, ומדוע זה בלתי אפשרי? צעד מספר 3. שנו את ראייתכם והביטו כעת על אותו חדר בעיני החוכמה. ראו כל חפץ וחפץ ששם כתמונה הבאה מתודעתכם. יישארו כאן למשך מספר דקות, צופים בעצמכם, משליחים את התמונות המנטליות הללו. צעד מספר 4, זוהי הנקודה המכרעת. כעת, הפסיקו את ההשלכה. אספו חזרה כל מה שבא מכם ובדקו מה נותר. מה נמצא מעבר למה שאתם משליחים? האם יש לכל האובייקטים הללו מציאות כלשהי פרט למציאות שאתם מעניקים להם? כאשר תגיעו לצעד מספר 4 ותיווצר ההרגשה של אוי, זה בכלל לא נמצא שם, הרגשה של היעדר, או אז תדעו שאתם בכיוון הנכון. לאט פיקחו את העיניים. זאת מדיטציה מאוד חשובה. על ריקות, הרי אנחנו מדברים על המורים הריקים, וכשמדברים על תמונות מנטליות, מאוד מאוד טוב לעשות את המדיטציה הזאת. למעשה כן רבג'ה כלל אותה בתוך טקסט טנטרי, כהקדמה למדיטציות הטנטריות. זאת מדיטציה מאוד חשובה על ריקות. הטנטרה לא עובדת בלי הבנה טובה של ריקות. לכן אנחנו מבקשים שאנשים יעשו 18 קורסים, כי זה לוקח הרבה זמן עד שהדברים נקלטים במידה מספקת כדי לאפשר לטנטרה לעבוד. אז יש לכם רשימה של 5 או 10 דברים, כמה שיש לכם, שלא נראים לכם אצל המורה, שאתם לא רואים אצל המורה, או לא רואים ברור אצל המורה, זה מה שאתם צריכים לעשות. זה מה שהמורה בא ללמד אתכם. בדיוק את זה הוא היא באו ללמד אתכם. את מה שאתם לא רואים אצלה. אבל זה עכשיו אתם צריכים לשים דגש, שמה להתמקד, ואת זה לעשות למען אחרים כמה שיותר. ואז אתם מייצרים את השלמות הזאת אצל המורה שלכם, ובדרך אתם גם מייצרים את השלמות אצלכם, כמובן. זה איך שהמורה מביא אתכם לשלמות. וחשוב להבין שהתהליך הזה נעשה באופן חד צדדי לחלוטין. אתם עושים אותו באופן חד צדדי, בלי שום תנאים. אולי האנשים אחרים לא נדיבים אתכם, נגיד אם זה עניין של כסף ונדיבות. אתם הולכים ונהיים נדיבים לגמרי. אתם לא צריכים לבוא אל המורה ואפילו להגיד לו כלום. אתם באופן מכוון, בשקט, עם הבנה עמוקה, עם חוכמה, יוצרים את המצב ההפוך בהתנהגות שלכם. אתם מתחילים לשתול בתודעה שלכם זרעים הפוכים. חשוב להבין שהתהליך הזה אכן עובד. כי אנחנו נורא מאמינים למראה עינינו. המורה הזה הוא ככה, והמורה הזאת היא ככה, ואני אלך לחפש לי מורה אחר. אנחנו מאוד מאמינים למראה עינינו. אומרים, הם לא מספיק טובים, אני אלך למורה יותר טוב. איך זה ישנה את הזרעים שלנו? בזה אני עושה בדיוק את התהליך ההפוך, אני מורידה מכוחו של המורה ללמד אותי. אני מקבעת אותו במצב הזה, זה אצלו, זה לא אצלי, ואז באמת אין לי מורה. אומרת לאה שבעצם כשאנחנו מלמדים ריקות ועל רישומים קרמיים ועל איך אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים, זה לא שונה ממה שלמדנו איך עובדים בכלל עם מה שאנחנו פוגשים, עם דברים שאנחנו פוגשים. אז מה מיוחד בעבודה עם המורה לעומת דברים אחרים?
אז יש כאן כמה אספקטים שמייחדים את העבודה עם המורה. האספקט הראשון,
אם ללכת לאור אותה חוכמה, לאור אותם קווים, ההבנה של קרמה וריקות, אז אני מסתכלת מה הפך את המורה למורה בשבילי. איך המורה נהיה מורה בשבילי? מי הפך אותו למורה שלי? זו אני שבאתי וזיהיתי באדם מסוים מורה. אף אחד לא יכול להכריח אותי לראות מורה איפה שאני לא רואה מורה, נכון? אני פגשתי אדם מסוים והתרשמתי מהחוכמה שלו, אמרתי, האדם הזה יש לו חוכמה ללמד אותי. אז ההשלכה הזאת, שאני משליחה את התווית מורה על אדם מסוים, מראש קשורה אצלי לחיפוש שלי אחרי חוכמה, לרצון הזה שלי לממש חוכמה בליבי. אני מתחילה לראות חוכמה אצל מישהו אחר, בגלל שמתחילים לבצבץ הזרעים של החוכמה שאני צברתי, של פסיה. הם מתחילים לבצבץ אצלי, ואז אני מתחילה לזהות מורה. אז אלה זרעים של חוכמה, אלה זרעים של אמת. אז עכשיו פגשתי אדם, והוא הרשים אותי, והוא אולי התחיל לעורר בי אמון, אני עוד לא לגמרי בטוחה, אבל אני מתחילה לבדוק, ואני אומרת, החיפוש שלי אחרי אמת מוליך אותי לאדם הזה. ואז שוד ושבר, יחד עם האדם הזה, פתאום בא למשל ניצול לרעה של תלמידים, או יושר, או מה שאנשים מוצאים אצל מורים. אז מה זה אומר? זה אומר שאצלי, אותם הזרעים הקטנים שמתחילים לבצבץ ולנבוט, וגורמים לי לזהות במישהו מורה, להגדיר מישהו כמורה, ביחד איתם בא אי תואר. אז יש חלק אצלי שהוא החלק הטהור ביותר שלי, שמוליך אותי אל המורה, ויחד איתו בא חלק שהוא לא טהור. ועל אותו מורה, שהוא אמור להראות לי חוכמה וכך הלאה, על אותו אדם אני משליחה משהו שלילי, משהו לא מוסרי למשל, או משהו פוגע למשל, משהו כזה. אז האיכות של המורה לעומת אדם אחר, זה בגלל שהוא מראש בא ממקום מאוד טהור אצלי. ולכן הוא גם ישקף בעוצמה רבה את הדברים הכי חשובים שאני צריכה לעבוד עליהם. ומבחינה זאת יש למורה מקום מיוחד בין כל האנשים שאני פוגשת, בזה שמה שהמורה משקף לי, זה אולי הדבר הראשון שאני צריכה לעבוד עליו. זה הדבר הכי חשוב שאני צריכה לעבוד עליו. ולכן הוא מורה. אם אני אזהה את זה, אם אני אבין שמה שאני רואה שם בא ממני, אז אני נותנת לו כוח ללמד.
האספקט השני הוא שהמורה עוזר לנו למקד את מאמצנו.
תלמיד מאוד מתקדם, כל אחד מורה שלו, כל אחד משקף לו. אבל תלמידים מתחילים, עוד אין לנו כוח להתמודד עם כל העולם. אנחנו עוד לא יכולים את כל השחיתויות לתקן ואת כל הרעב מלחמות. אז אנחנו פוגשים מורה, ואנחנו נדבר בשיעור הבא על התהליך הזה. ואנחנו מתחילים לזהות חוכמה שמגיעה אלינו דרך האדם הזה, ויחד איתה בא מה שאנחנו צריכים ללמוד, כדי שהיא תהיה תאורה לגמרי. המורה מאיר אצל כל תלמיד את מה שהוא צריך לעבוד עליו, ספציפית, אישית. זה התפקיד שלו. התפקיד של התלמיד זה לזהות את מה שקורה. להפסיק לייחס קיום עצמי למורה, ולהתחיל לעבוד עם מה שהוא רואה. אז לתלמידים מתחילים כמונו, וזה לוקח הרבה זמן, המורה עוזר לנו להתמקד. מבין 84 אלף הנגעים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, הוא מתחיל למקד אותנו אל החשובים ביותר. וזה יהיה דווקא דרך הדברים שאנחנו הכי לא אוהבים אצל אותו מורה. אם יש לנו שכל, עם זה אנחנו נעבוד. ואת זה נוקיר. את החסד שהם עושים איתנו בזה שהם משקפים לנו את זה כל כך ברור.
האספקט השלישי, והוא אולי החשוב ביותר, הוא המחויבות שלנו למורה. ברגע שזיהינו אדם כמורה הלב שלנו, כדי שהעבודה עמם תצליח, חיוני שניצור בליבנו מחויבות כלפיהם. אספקט החוכמה אצלנו עדיין חלש, הדברים מופיעים בפנינו כבאים מצד עצמם, כבעלי קיום עצמי, ואנחנו גם מאמינים שהם אכן כאלה. כאשר אנו פוגשים מגרעות אצל אנשים, אנחנו נוטים לייחס את המגרעות לאותם אנשים. אנחנו מייחסים להם טבע עצמי ותכונות עצמיות. זוהי כמובן ראייה שגויה, וחוכמת הריקות מלמדת את ההפך הגמור מזה. אך לפני שהתנסינו בה באופן ישיר, מאוד קשה לנו ליישם אותה ביחסנו עם אחרים. במיוחד אם אנו תופסים את התנהגותם כפוגעת בנו. אם יצרנו מחויבות למורה, אנו חוסמים לעצמנו, מתוך בחירה מודעת, את נתיב הנסיגה אל הראייה השגויה. אנחנו מבינים שאדם זהו טהור, ושכל אי תואר שמופיע הוא אכן השלכה שלנו, מתוך הזרעים בתודעתנו. זה דוחף אותנו אל החוכמה, אל הראייה הטהורה, שתוביל אותנו בסופו של דבר אל האושר.
ולכן הרשימות שלכם, לכן התרגיל, זה שאכן תתחילו לעשות את העבודה הזאת. בין אם זה דברים לא טובים שאתם רואים, בין אם זה אולי דברים טובים שלא נראים לכם ברורים, או שאתם לא לגמרי רואים, או שאתם לא רואים אותם בולט וחזק, תעשו את העבודה הזאת ותשנו את המורים שלכם. זה התפקיד של התרגיל הזה. שאתם תיצרו את המורה המושלם שלכם, כי רק אתם יכולים לייצר מורה כזה. אין מישהו אחר. אתם לא תפגשו אותם אם לא תשתלו את הזרעים האלה. ואם תשתלו, הם יבואו וידבקו לכם על הדלת. ורק אתם יכולים לעשות את זה. זה התרגול שלנו, זה תרגול אמיתי, זה מה שאנחנו מלמדים בעצם. הלימוד שלנו זה שאנחנו לא חייבים להתפשר, אנחנו לא חייבים לחיות בעולם שהוא פחות ממושלם, ולהיות עם הורים שהם פחות ממושלמים. אנחנו יכולים להגיע לשלמות, זה הלימוד שלנו. זה להביא את עצמנו ואת עולמנו לשלמות. אנחנו מדברים על הדרך המהירה, אנחנו מדברים על המנדלה, אנחנו מדברים על הגן עדן, אנחנו מדברים על המלאכים, את כל הדברים האלה זורקים כל הזמן באוויר. אבל אנשים לפעמים זה נראה להם כל כך גדול ורחוק, איך אני יודעת שזה נכון כל הדברים האלה? מה פתאום יצמחו לי כנפיים? זה המטרה של התרגיל הזה, תיקחו תכונה אחת שלא נראית לכם, או תכונה שנראית לכם אבל היא חלשה, או לא מספיק חזקה, ותעצימו את הטובה, ותחסלו את הרעה על ידי הזרעים שלכם. ותראו שהמורה אכן משתנה. ואם זה נכון שמה שאנחנו רואים זה בא מזרעים שזרענו בעבר, אז זה כאילו שאנחנו משנים את העבר שלנו על ידי העשייה הזאת. נגיד המורה קמצן, אוקיי? זרעתי זרעים של קמצנות בעבר, המורה מופיע לי כקמצן, אני עכשיו נוהגת בנדיבות, משנה את הזרע הזה, כמובן עם כל הגורמים שמעצימים את הקרמה וכך הלאה. אני עושה את זה, ופתאום מה שחשבתי שקמצן, מתברר לי שבעצם הוא חסך את הכסף למטרה הרבה יותר גדולה. מה שנראה לי ככה, בעצם היה משהו אחר. אז האם המורה היה קמצן או לא היה קמצן? אין בעולם שלי מורה אחר מלבד זה שאני רואה. אז בעולם שלי הוא הופיע כקמצן, לכן בשבילי הוא היה קמצן. אחר כך מתברר לי שהוא בעצם לא התקמץ, אלא הוא חסך את הכסף למטרה אחרת. פתאום אני לא רואה קמצן. אבל זה בגלל שהזרעים שלי השתנו. אם הם לא השתנו, אני לא אשמע את העניין הזה שהוא חסך את הכסף למטרה כבר. ככה מעבירים מסרטן, היום קיבלתי מכתב מאוד משמח ממישהי. חדשות מאוד טובות, רק ככה. רק ככה, עשתה הרבה חסד והזרעים השתנו, ופתאום מה שהיה נראה כצריך כימותרפיה, לא צריך כימותרפיה. פתאום מישהו גוסס, פתאום הוא לא גוסס. טעינו, סליחה, לא קראנו נכון את הבדיקה. זה איך שזרעים משתנים. זה איך שהם משתנים, כי אין משהו אחר. זה איך שהזרעים מייצרים לנו את התוצאות. אז במקרה של הקמצן, זה הנדיבות שלנו שהרגה את הזרע לראות קמצנות בעולמי או אצל המורה שלי. וזה מאוד מדהים כשזה קורה. כשתלמיד מצליח, אם אתם יכולים לנחול הצלחה עם הרשימה שלכם, אפילו קטנה, אז אתם מוכיחים לעצמכם שאכן קרמה וריקות כמו שאנחנו לומדים אותם עובדים. כי אתם יכולים לשנות את המציאות שלכם, אתם למשל יכולים לשנות את המורה שלכם. אתם יכולים לשנות את בני הזוג שלכם. אנשים אומרים לי, מה, להחליף בן זוג? אם לא שינית את הקרמה, זה יופיע גם שמה. את יכולה לשנות את בן הזוג שלך. ואז סוף סוף אנחנו מתחילים לחוש את הטעם של מה זה להפוך למאסטר, מה זה להתחיל לשלוט בגורל שלנו. אנחנו רואים איך המציאות עוברת תמורה לנגד עינינו. וזה מאוד מדהים, כי זה מלמד אותנו איך אנחנו יכולים לגרום לכל דבר לקרות. לדוגמה, יש לנו מורה שהוא מורה מאוד מקסים ומאוד נעים, אבל לא כל כך יודע טוב את החומר. אז המורה שמופיע אצלי לא כל כך יודע טוב את החומר. איך הוא מצידו הוא? האם הוא יודע את החומר או לא יודע את החומר? אין מצידו הוא. אין מצידו הוא. זה המורה שהופיע אצלי, בשבילי. האם אני יכולה לשנות אותה? האם אני יכולה פתאום להכריח אותו לשבת וללמוד חומר ואז הוא יודע חומר? כל מה שאני צריכה לעשות זה ללמד אחרים. לתת ידע לאחרים. אם אני אעשה את זה מספיק זמן, עם מספיק תבונה, אני פתאום מגלה שהמורה הזה יודע המון, אני פשוט לא שמתי לב, או לא היה לי הזדמנות לשמוע. פתאום היה לי הזדמנות להבין כמה הוא יודע, או משהו כזה. הוא השתנה לנגד עיניי כי הזרעים שלי השתנו. אז אמרנו, וזה כתוב לכם שם בדף שלכם, התמורה תבוא, או שכבר באה, או אחר, או יותר, או שניהם. זאת אומרת, פתאום, או שהמורה שהיה לי עם ידע לא כל כך, פתאום מופיע כמי שכן יודע, זאת אומרת, זה כבר בא, רק לא שמתי לב. או שאני אפגוש מורה אחר, זה ילך ויבוא אחר והוא יודע עוד יותר. או שניהם. התמורה יכולה לבוא בצורות שונות, זה מה שאנחנו מנסים להגיד. זה יכול להופיע בצורות שונות, אבל אם הזרעים שלי לפגוש מורה שלא כל כך יודע השתנו, לא תהיה לי ברירה אלא לפגוש מורים מדהימים. אחר כך יהיה אתגר איך לשמור על הזרעים האלה. אז האם זה אותו אדם? האם האדם שקודם השלחתי כלא יודע, ועכשיו אני משליחה כיודע, האם זה אותו אדם? אז זה טוב לחשוב על הדברים האלה, אבל אותו אדם או לא אותו אדם, עכשיו יש לי מורה שיודע, אם זרעתי את הזרעים. אז איך מוצאים מורים בעלי ידע עמוק? מאוד חשוב לתת את הידע לאחרים, לשמר את הידע, לתמלל את הידע, לערוך את הידע, לשים את הידע על האתר, ללמד תלמידים. זה הזרעים היחידים שמאפשרים לפגוש מורים מדהימים. ככל שנעשה את זה יותר, נהיה מוקפים בידע מדהים שיקדם אותנו. אם נעית את הקצב, פתאום המורים האלה יתמעטו. פתאום הם הלכו והתרחקו מאיתנו. מאוד חשוב להבין שאם אנחנו לא תורכים לעשות מאמץ גדול ולהביא ידע לאחרים, אז אנחנו אכן נחווה שהמורים שלנו יש להם פחות ידע, או שאנחנו לא כל כך פוגשים אותם, או שהם מתרחקים מאיתנו, עוברים לעיר אחרת או לארץ אחרת, או שהם מתים, אנחנו נאבד אותם. ולא בגלל שהם הלכו לעיר אחרת או מתו, אלא בגלל, שוב חשוב לזכור, בגלל שהרישום בתודעה שלנו נשחק, בגלל שהרישום הזה נשען על המון המון עבודה שעשתה פסיה. לוקח עשורים רבים של עבודה לפגוש מורה בעל ידע, למשל. אז אם אני עושה עכשיו מאמצים ניכרים להביא ידע לאחרים, פתאום יופיעו מורים חדשים בעלי ידע בחיים שלי, אנחנו אומרים כן. בדיוק לזה אנחנו מתכוונים. אתם יכולים להגיד, המורים הטיבטים, הלמות הטיבטים הגדולים הולכים ומתמעטים, הולכים ועוברים מן העולם, הדור הגדול של הלמות הטיבטים פחות או יותר עבר מן העולם. הדור שכן רימפוצ'י היה מאחרוני הענקים שבאו מטיבט. זה נכון, אבל לא לשכוח שמורה גדול לא חייב להיות טיבטי, הוא לא חייב להיות נזיר, הוא לא חייב להיות ממין מסוים, מעם מסוים, משפה מסוימת. זה לגמרי תלוי בזרעים שלי. המאמצים לשתף את הידע הקדוש עם הזולת, הם שמייצרים את המאסטרים שלנו. מורים אין להם קיום עצמי. הם רק מי שאנחנו מייצרים. ואם אין לי את הזרעים, אז לא משנה איזה לאום יש להם, ואם הם עם גלימות או בלי גלימות, ומאיזה ארץ הם באו, ואיזה תארים יש להם, אז הם לא יהיו מורים בשבילי. אז חשוב לזרוע את הזרעים הנכונים, וחשוב להקדיש אותם עם אקט של אמת. אקט של אמת זה האקט שבו אנחנו מקדישים את המאמצים שלנו, מקדישים את הפעולות שלנו בכיוון מסוים למטרה מסוימת. למשל, אני מלמדת, ואני אומרת, אני מקדישה את המאמץ שאני משקיעה בהוראה, כדי לפגוש ידע קדוש בעתיד, כדי לפגוש מורים קדושים בעתיד. ההצלחה של המעשה הזה, של הקדשה, מאוד תלויה בהבנה שלי של ריקות. כמה אני מבינה את הריקות ואת הזרעים שמייצרים את עולמי. בגלל שאני מבינה ריקות, כאשר אני מבינה ריקות, ההקדשה עובדת. ההקדשה אכן תייצר בשבילי את התוצאות שאני מחפשת לראות. יש בה המון כוח. הכוח בא משני מקומות. אנחנו קוראים לזה מעשה של אמת. אמת בשני מובנים. אחד זה שאני מבינה הריקות. אני מבינה את הריקות של עולמי, ושהוא כולו בא כתוצאה מהרישומים ששתלתי. זה אספקט אחד של האמת. ואספקט שני, זה האמת של המעשה שלי. אכן עשיתי את מה שאני מקדישה. אם אין לי מה להקדיש, זה לא יעבוד, לא משנה כמה אני אעשה הצהרות. צריכה אכן לעשות את המעשה ואז להקדיש אותו. ואז יש לזה כוח עצום. מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב לעשות הקדשה מלאה ושלמה מכל הלב. במיוחד להקדיש לאחרים. במיוחד להקדיש את המאמצים שלי כדי להביא את הידע הזה לא רק לעצמי, אלא גם לאחרים. באופן מכוון ומודע, לשתול את הזרעים הרצויים בתודעה שלי הוא אקט מאוד מאוד קדוש. אני רוצה לשתול את הזרעים של לשמר ידע בעולם כך שאליי יבוא ידע, וכדי שלכל האנשים האחרים יבוא ידע, וכדי שגם הם יוכלו לחסל את הסבל שלהם בחיים שלהם. זה אקט מאוד מאוד קדוש בחיים שלי. ופסיה ידע איך לעשות את זה. הוכחה, אני פוגשת מורים מדהימים. ואנחנו צריכים ללמוד לעשות את העבודה הזאת. אז עצם ההבנה של התהליך, עצם ההבנה של הריקות ושל הפעולה של הרישומים, ושל הפעולה של האקט של ההקדשה, עצם ההבנה הזאת יכולה לשנות את הזרע שיש בתודעה שלי לראות מגרעות אצל המורים שלי, לפעמים אפילו באופן מיידי. פשוט צריך לעשות את הדברים ולהקדיש אותם. יש רשומים רכים ויש רשומים קשים. כאלה שהם רכים, הם אולי לא מאוד ישנים, אולי לא עם עוצמה מאוד חזקה, אלא לפעמים אפשר כמעט בזמן עובר לסלק, אם מבינים היטב ריקוד ועושים אקט של אמת חזק. אפשר לסלק אותם די מהר. לפעמים, אם הרישום הוא רך, מה שקוראים, עצם ההחלטה לשנות אותו, על ידי איך אני אנהג, כבר מתחילה לשנות אותו. כבר מתחילה מורה להופיע אחרת. אבל, כמו שיש רשומים רכים, יש רשומים קשים. שהם הרבה יותר קשים לשינוי. הם כמו בטון שהתקשה. ואלה לפעמים צריך לעבוד שבועות וחודשים, ואולי שנים, כדי לשנות. ובשביל זה הפרק של חדוות המעמד של מאסטר שנטינבה לימד. כי הרבה מהרשומים שלנו הם כאלה. ולא מיד נראה תוצאות, וצריך להמשיך להתאמץ, ולא ליפול ברוחנו, וצריך להמשיך לעשות את העבודה. אבל היא עובדת. בסופו של דבר, אם נמשיך, נתמיד במאמץ, בחדוות המאמץ, עם שמחה, אנחנו נשנה את המציאות. ואם אנחנו עושים מאמץ כנה, עם הבנה, אנחנו יכולים לשנות את המציאות באופן רדיקלי, אפילו בכמה חודשים. ולפעמים אין ברירה, זה ייקח יותר זמן, כי הרישום הוא מאוד עמוק, וצריך להתאמץ יותר. אבל מה עוד יש לעשות? אז זה לא הולך קל, נו, אז מה? מה עוד יש לנו לעשות? מה עוד נשאר לעשות? אחרת אנחנו חיים בפשרה עלובה של חיים שהם פחות משלמים, פחות ממושלמים. האם אנחנו רוצים להיות סביב מורים ואחים ואחיות ואנשים ובוסים שהם ככה ככה, מעלות ומגרעות? האם אנחנו רוצים להיות במנדלה? מושלמת. האמת היא שאין לנו ברירה. הכל בא מרשומים שלנו, ורק אנחנו יכולים לשנות אותם. אז אנחנו בעצם מלמדים שיטה שהיא מאוד מאוד רדיקלית, ושיטה שבעצם מבוססת על היגיון קר. היגיון קר, זה מה שאני רואה, אני הולכת ואני עושה ההפך. באופן חד צדדי. ובזה אני יכולה לשנות את המציאות שלי. בגלל שהמציאות שלי, תוצאה, של הרשומים בתודעה שלי. אוקיי, עשיתי את העבודה. עשיתי את העבודה שאני צריכה כדי לשנות את הרישום, והמורה אכן השתפר. המורה, מה הוא חושב על עצמו? האם בעיני עצמו הוא השתפר? אין לנו מושג. לא חייב להיות. זה מאוד חשוב, וזה חלק מאוד עדין בכל הידע הזה. מה שאני פוגשת, אין איזה קשר למה שהמורה חושב על עצמו. המורה יכול לשקף קנאה לתלמיד אחד, ואנוכיות לתלמיד אחר, וקמצנות לתלמיד שלישי, וחוסר נאמנות לתלמיד רביעי, כי המורה עורק. המורה משקף לכל תלמיד אותו. אז האם המורה ישים לב שהוא נהיה פחות קמצן? מצידו הוא, אולי הוא מעולם לא היה קמצן. אז מאוד חשוב, זה מאוד עדין. אבל בשבילי השינוי יהיה ממשי, בגלל שהמורה ריק. אם אני אעשה את ההקדשה, עם האקט של אמת וכך הלאה. ואין לנו מושג מה המורה רואה מצידו הוא. עד היום שבו נוכל לקרוא את המיינד שלהם, אנחנו לא נדע. אם אכן פעלתי ללמד אנשים ולשמר את הדרמה ולהפיץ את הדרמה ולתת ידע וכך הלאה, האם יבוא יום וכל אחד פתאום יתחיל להגיד לי דברי חוכמה וישלח אותי לגן עדן? כן, זאת תהיה התוצאה. היה פה סוואמי סוואבננדה ושאלו אותו מה צריך לעשות כדי להצליח ברטריט. הוא אומר ללמד אחרים, זה מה שהוא אמר. זה מאוד מדהים שהוא אמר את זה, כי זה לא כל כך בולט בלימוד שלהם, אבל זה מה שהוא אמר. מאוד מאוד מדהים. ואז אכן, כל אדם שאני אפגוש, אני אשמע, לא משנה מה הם חושבים על עצמם, אני אשמע מסר קדוש ששולח אותי למנדל, שמלמד אותי משהו. וזה יכולה להיות הקופאית בסופרמרקט, זה יכולה להיות המוכרת בחנות, אתם נכנסים, ופתאום היא אומרת משהו שלא אומר, וואו. והיא אפילו לא שמה לב שהיא אמרה משהו יוצא דופן. וזה יכול להיות סרט שאתם רואים, וקורה שם משהו, פתאום לכם יש קליק. מה אתם צריכים לעשות בבעיה שאתם מתמודדים איתה כל הזמן? וכמובן שהסרט הוא מוקפא על המסך, אבל בשבילכם הוא חי והוא מדבר. ואז כל דבר יכול להיות כזה. העלים של העצים יכולים להגיד לכם אמיתות, והרשרוש של הים יכול להגיד לכם. אם זרעתם תזרעים, אם טרחתם להביא את הידע, לתת חוכמה ועשיתם חסד עם אחרים. וזה בגלל הריקות. אז אתם יכולים להגיד, האם אני משתה בעצמי? הגלים פתאום נותנים לי חוכמה, או העצים פתאום מלמדים אותי חוכמה? זה איך שעובדת הריקות. בגלל שדברים ריקים, זה יקרה עם אלה הזרעים שלי. אז הקופאית בסופרמרקט, שלא חושבת שום דבר מיוחד על עצמה, אומרת לי דברים שבשבילי הם מדהימים ואותי הם מקדמים בדרך. אז האם היא קדושה או לא קדושה?
זה לא שקד.
מצידים, מה? היא השלחה שלי. היא ריקה. היא ריקה. היא יכולה לא לחשוב שום דבר מיוחד על עצמה, ובשבילי היא תופיע כמלאך. והאם אני משתה בעצמי? לא. לא. זה רק ככה זה עובד. כי אין שם מציאות אובייקטיבית, אין שם קופאית שהיא קופאית רגילה מצד עצמה וזה ככה. היא תופסת עצמה בצורה מסוימת, האדם שעל ידי בתור רואה אותה בצורה מסוימת, ואני תופס אותה בצורה שלישית, ואין מי שמשתה בעצמו. כי אין מציאות אובייקטיבית מעבר למה שכל אחד מאיתנו תופס. עשינו את זה בזמנו בדוגמה עם העת, ואמרנו, אם נוציא מהחדר את כל הכלבים, ונוציא מהחדר את כל האנשים, מה יישאר? ואז אנחנו לא נוכל להגיד מה יישאר, כי הדברים הם ריקים, כי אין להם שום טבע עצמי להיות עתים, או צעצועים, או מה שזה לא יהיה. אז זה לא שאנחנו באים ומנסים להצדיק מורים שהם לא מורים טובים, או מורים שהם מושחתים למשל. האם יש מורים שמנצלים לרעה את התלמידים שלהם, או מנסים להתעשר על חשבון התלמידים שלהם, או שמנסים להשיג טובות הנאה מהתלמידים שלהם, כל מיני, אם זה כסף, אם זה פרסום, או מה שזה לא יהיה. ואולי אנחנו שמענו על מורים כאלה, ואולי יש מורים כאלה בעולם שלנו, כי השלחנו כאלה. בוא נדבר לרגע על מצב שאנחנו רואים מורה כזה, אנחנו אומרים שהמורה שלמשל מנצל תלמידים, או מנסה להשיג טובות הנאה לעצמו וכך הלאה, או לא בא ממניעים תיאורים, הוא מייצר לעצמו סבל.
הוא מייצר לעצמו גיהנום.
מה זה הסבל הזה שהוא מייצר לעצמו? מה זה הגיהנום הזה שהוא מייצר לעצמו? אנחנו אומרים שהגיהנום שהוא מייצר לעצמו, זה בדיוק הדבר שהוא קיווה להשיג מהתלמידים שלו. הוא קיווה להשיג כסף, הוא קיבל כסף, זה הגיהנום שהוא יוצר לעצמו. הוא קיבל להשיג פרסום, זה הגיהנום שהוא קיבל לעצמו. הוא ציפה להשיג, לא יודעת, קבוצה של גרופיס, או קבוצה של מעריצים למשל, זה הגיהנום שהוא יוצר לעצמו. למה? כי כל הדברים האלה הם חסרי משמעות. כי כל הדברים האלה לא יביאו לו אושר של ממש. הגיהנום הזה זה לא איזה אש תופת באיזה מקום.
בעצם התגמול שהם קיבלו להשיג.
זה הגיהנום, כי זה משאיר אותם במקום של חוסר משמעות, במקום שלא חיסלו את הסבל שלהם, ובוודאי לא של התלמידים. אז זה סוג של סבל שהם מייצרים לעצמם. כי נאמר שהם הצליחו להוציא כסף מהתלמידים. שומעים על הגורו שקונה 70 קדילקים, עם כמה מכוניות אני יכולה לנסוע באותו יום, או כמה אני יכולה לאכול. מה יצא עם מעריצים אותי אם אני מזדקנת ומתה? מה יוצא מזה? אז התגמול שהם ציפו לו זה הגיהנום שהם יצרו לעצמם. אז אם אתם מסתכלים בתכונות שרשמתם, התכונות השליליות או אלה שאתם לא רואים אצל המורה, אם זה נכון שהם באו מתוך התודעה שלי, אם אני יכולה לסלק אותם על ידי סילוק אפילו הנטיות הקלות ביותר שיש בתודעה שלי שמייצרות אותם, מה יקרה אם אני בסופו של דבר אצליח לסלק את הנטיות האלה מהתודעה שלי? אם אני אקח את החמש נאמר הגרועות ביותר שברשימה שלי, ואם אני אצליח לנקות אותן, ואחר כך אני אקח את החמש הבאות ברשימה שלי, ואני אצליח לנקות אותן, בסופו של דבר מה יקרה? אני אראה מורה מושלם, נכון? אני אשנה את המורה שלי, אני אביא את המורה שלי לשלמות. איך אני אביא אותו לשלמות? אני מסלק את הדברים האלה אצלי, מה קרה בדרך? הבאתי את עצמי לשלמות. הבאתי את עצמי לשלמות. זה הקסם של מורים ריקים. המורים הם ריקים, ולכן אני יכולה להביא אותם לשלמות, והדרך היחידה להביא אותם לשלמות, זה הדרך שמביאה אותי לשלמות. וזה הכסף שלהם. וזה מה שמדהים אצל המורים, וזה אולי עונה לשאלה שלך, לאה, מה מדהים אצל המורים. זה הקסם של המורים הריקים. וזה למה המורה הוא השלב הראשון בדרך, המורה הוא שורש הדרך. זה איך שהוא מביא אותי לשלמות. על ידי שאני מביאה אותו לשלמות. אם אני מביאה את המורה שלי לשלמות, הלימוד נגמר עוד לפני שהתחיל. אם אני מבינה מי זה המורה, ואני מבינה את הריקוד של המורה, הלימוד הסתיים עוד לפני שהוא התחיל, כי הבאתי אותו לשלמות. ואז אני כבר שלמה. התהליך של חיפוש אחר המורה המושלם הביא אותי לשלמות, וזה בדיוק מה שמכניס אותי למנדלה. זה אוטומטית מכניס אתכם
לגן עדן הטנטרי.
אז עכשיו אתם מבינים את התהליך. התהליך אומר בין השאר שאתם לא צריכים להיות איזה מין עבד של המורה שמקבל את הכל בהכנעה ומבטר על שיקול דעת שלו ועל השיפוט שלו. להפך, אתם משתמשים במה שאתם רואים, במה שהמורה משקף כדי לעשות את הדרך.
אם אני מתעלמת מהמגרעות של המורה ומעמידה פנים שהן לא קיימות,
אז אני לא חייבת את עצמי לשלמות, אני לא יכולה, אני חייבת להגיד על זה את האמת. ואני חייבת להבין את הריקוד שלהם ולעבוד עם שני הדברים האלה יחד. אז העבודה שלכם בבית זה להמשיך לעבוד עם הדפים שמילאתם, אבל עכשיו למלא את העמודות שבקצוות. הדברים הטובים שאתם רואים, למלא מה אני עכשיו צריכה לעשות כדי להעצים אותם ולשמר אותם, כדי לא לאבד אותם, כי דברים הולכים לאיבוד מאוד מהר. ובצד השלילי, הדברים הלא טובים שאתם רואים, מה אני צריכה לעשות כדי לשנות אותם, להתמיר אותם. ולמד למד א', זה מה אני צריכה לעשות למען אחרים, כדי להביא את המורה שלי לשלמות. למשל, אתם זוכרים את המתשעה? המתשעה שמקבלת את כולם ונותנת לכולם לדרוך עליה באותה מידה, התייחסות אחידה. אולי אני לא רואה את זה אצל המורה שלי. המורה שלי נראה שהוא מעדיף את התלמידים האלה על פני התלמידים האלה. אני רואה אותם ככה. מה אני צריכה לעשות? אז אני צריכה להבין שזה זרע שבא ממני, ואני צריכה למצוא את העקבות הקטנים ביותר של הזרע הזה, ולסלק אותם מתודעתי. הקטנים ביותר של איפה אני מפלה בין אנשים, איפה לי ההתייחסות אחידה. והמורה ישתנה לנגד עיניי, ובינתיים אני השתניתי. לקח אלפי שנים לראות מישהו שלא מתייחס באופן אחיד לאנשים. מורה שיוצר אפליות בין תלמידים. למרבה המזל, אתם לא צריכים אלפי שנים כדי לשנות את הזרעים האלה. אם אתם באים לשם עם חוכמה, אתם יכולים תוך זמן מאוד קצר לשנות אותם. ובמעשים קטנים, אתם אפילו לא צריכים לעשות מעשים הירואיים, אבל להיות מאוד מודעים לנושא הזה, אתם יכולים לעבוד איתו עם היומן, רצוי לעבוד עם הרשימות האלה בתוך היומן, ולעשות את הדברים שמתמירים את המורה שלכם, באופן מודע. בצד החיובי, כשיש לכם תכונות חיוביות שאתם פוגשים אצל המורה, אתם רושמים מה אני צריכה לעשות למען אחרים, כדי להעצים את התכונות האלה, לשמר אותם. תרשמו את זה ביומן שלכם. בשבילכם ובשביל התלמידים שלכם. כי אותו הדבר התלמידים שלכם יצטרכו לעשות. ואתם תצטרכו ללמד אותם. אז תעבדו משני הצדדים. של הטבלאות, מאוד חשוב. ותקדישו את המאמץ שאתם עושים. תקדישו אותו למענכם, שאתם תגיעו למנדלה, ושאנשים שיש להם את הקרמה לפגוש אתכם, ושדרככם הם צריכים להגיע למנדלה, שאתם תוכלו מתוך ידע אישי ללמד אותם איך הם יכולים להתמיר את עולמם. כי אתם כבר מתמירים את עולמכם. אז זה הכל. אז בואו נקדיש.
Thank you. יכול להיות שאתם לא מתקדמים בדרך. יכול להיות שאתם רואים מעלות יותר בוטות ופחות בוטות, אז דרך אחרת לעבוד זה להבליט את אלה שעוד לא מספיק בוטות. וכמובן אפשר לעבוד עם המופעים שלהם. זה לא שם סיבה. הם המשיכו לבוא. למה ממשיכים ללמד את כל הזמן?